105.3 FM, הרבה מעבר למילים.
שבע בבוקר או בחצות, תמיד יש מה לשמוע, יש מה לעשות. אולי תישן שם שיר חדש בקהילה, ברצועה או בגדה. משדרים מהשטח או מהאופן, 24/7 פן פן פן, בכל רחבי הסקאלה, זה המקום הכי נכון. 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
שלום לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו פה עם ספר על הספרים, והפעם עם דודו פלמה מכפר הנשיא. דודו הוא סופר, משורר, צייר, פובליציסט ועורך ומחנך, וגם הייתי אומרת אנרכיסט חסר חינוך. לי קוראים אורית פראג, ואנחנו נעביר את השעה הקרובה בשיחה ביני ובין דודו על ספרים. זה לכבוד שבוע הספר בישראל, או חודש הספר נכון יותר. הצגתי לדודו שאלון, ובו 10 שאלות הספרים, ואנחנו נשמע את התשובות שלו ונשוחח עליהן. זאת פגישה ראשונה בסדרה של כמה פגישות, במהלכן יינתן שאלון זהה לכל בני ובנות שיחי, אך התשובות שכל אדם או אישה קורא וקוראת, תהיינה כמובן שונות. דודו, אתה ביקשת שירים שכמה יוצרים אהובים עליך, ואני בחרתי לפתיחה את השיר העצוב והיפה של אריק קלפטון, Tears in Heaven, דמעות בגן עדן.
Beyond the door.
אנחנו בספר על הספרים, אורית פראג מדברת עם דודו פלמה, והשאלה הראשונה ששאלתי אותך, דודו, היא, מה הספר שאתה קורא עכשיו?
פעימה וקו.
פעימה וקו, ספרות מקור. מחברים, פיטר גילבי, אסף רומנו. יצא לאור בשנת 2021 בהוצאת הקיבוץ המאוחד. רופא וצייר, שני חברים משוחחים על רפואה, אומנות, חיים.
דודו, אנחנו הולכים לדבר פה על ספרים שרוב המאזינות והמאזינים לא קראו, ורציתי לשאול אותך שאלה בסיסית, אם בכלל, כשמדברים על ספרות, אפשר להעביר משהו? בכלל, אפשר להעביר את החוויה הזאת של הקריאה?
אני אתחיל בפעימה וקו, כי אני חושב שהוא ממש ספר שעונה על השאלה הזאת. זה ספר שכתבו שני אנשים, אחד מהם הוא צייר חבר טוב שלי, את השני אני בכלל לא מכיר, אבל שניהם גרים למעלה בהר חלוץ, מעל כרמיאל. אסף רומנו הוא צייר, ו... בתוך התקופה האחרונה הוא גם צייר את הדיוקן שלי, אז במשך איזה משהו כמו 50 פגישות, אז היה לנו גם המון שיחות בתוך זה. והוא פשוט מנהל שיחות, כשהטריגר של השיחות האלה זה עבודות גרפיות, ציורים, תמונות, וביניהם הוא גם משוחח, הם מדברים בעצם על הכל, כי ספרים...
פיטר גידלי, הוא עבד בצפת, רופא עבוד זאת גרון.
הוא עבד בצפת, עכשיו הוא כבר לא עובד בצפת, הוא מרצה בבית ספר לרפואה, הוא היה מנהל המחלקה לאף אוזן וגרון, זה לא היה בדיוק מחלקה, אלא יחידה, זה פיטר גילבי. הם שניהם נפגשו ביוקנעם בשנת שירות כזאת שהייתה אז בתקופה ההיא, לא גרעין עודד, אבל הם שם הכירו אחד את השני, אחרי זה הם נפרדו והם נפגשו עוד פעם בהר חלוץ, והספר שלהם באמת עוסק בכל מה שבעיניי קשור לספרות, בחיים בעצם. והוא מספר שם בעיקר על ה... זאת אומרת, הוא עוסק בשאלות של מוות וחיים ויחס לאנשים שמתים והיחס של האנשים שנשארו בחיים. ובתוך הספר גם יש את הפרק, אני עושה פה ספוילר מאוד גס, אבל אשתו של אסף רומנו נפטרה מסרטן, והוא מתאר בצורה מאוד ציורית ובעיניי גם מרשימה כסופר, כביטוי ספרותי, הוא מתעד את המוות שלה, ומה שעובר עליו ומה שעובר על הילדים, יש לו שני ילדים, ובעיניי זה ספרות, זאת ספרות.
הם כתבו את הספר הזה כ5 שנים של שיחות.
זה התחיל בכתבה.
למה אתה אומר שזאת ספרות? במה זה... מה שקורה שם, במה הופך להיות ספרות? אתה יודע, אסף רומנו אומר בספר, כל ציור הוא עולם שמחוץ לעולם. אז אני שואלת אם ספרות היא לא בעצם איזשהו עולם שמחוץ לעולם שלנו. למה דווקא הם שמדברים על החיים יוצרים ספרות?
טוב, אנחנו נכנסים למיינד פאקינג, אני מבין, בסדר?
פאקינג מיינד פאקינג.
מיינד פאקינג זה זיוני שכל בעברית.
זהו, זו שאלה מעולה.
אני חושב שספרות זה סוג של הרחקת עדות שאמורה לקרב אותנו במקום להרחיק אותנו. בעצם זה המקום שבו אני חווה חוויה ספרותית אמיתית, כי יש ספרות שהיא מרחיקה תדעות, ואז היא מרחיקה אותי מהחיים. וכשהיא מרחיקה אותי בחיים, אז, כי זה מגוחך. אני רוצה לברוח מהחיים שלי לחיים של אחרים, והחיים של אחרים מבאסים בערך כמו החיים שלי, אז למה לברוח? ואז אתה, כשאתה מגלה את זה, בעצם אתה מבין שאין לברוח, ואז החיים באמת, כמו שכל הספרים של, כמו מוות בוונסיה, של תומאס מן, שעוסקים במוות, שכאילו אמורים לעזור לנו לא להיבהל מהמוות שלנו עצמנו. זה לא עוזר. זה לא עוזר, אבל זה בכל זאת, אנחנו מתאמנים על זה. ברוך השם, במדינת ישראל, המוות הוא שכן קרוב מאוד, חבר קרוב מאוד, לפעמים חבר שנשכח, אבל הוא מזכיר לך. אז אתה חוזר ונפגש איתו הרבה.
במיוחד בימים אלה. תודה, דודו. ואני אשאל לך את השאלה הבאה שלנו, שמתחבר למה שאמרת עכשיו. איזה ספר שינה את חייך?
טוב, מאחר וסיכמנו מראש שאני אדבר על הספר הזה, אז זה הסאגה של גסטה ברלינג, של סלמה לגרלף. אני צודק, זה פחות או יותר מה שאמרתי.
זה מה שאמרת פחות או יותר? בשעה ששאלתי.
ג'ינגל.
אגדת יוסטה ברלינג. תרגום. מחברת סלמה לוגרלף. מתורגם משוודית על ידי אמנון סופרמן. יצא לאור בשנת 1954 בהוצאת תל אביב כתבים. סלמה לוגרלף, הסופרת השוודית, זוכת פרס נובל, מספרת על קורותיו של כומר מודח, הבוחר בחיי עיקר קשים ושלווים.
אז מה היה שם?
טוב, קודם כל סלמה לוגרלף, היא שוודית, ומה היה שם? אני אתחיל ממקום אחר, אמרתי לך שאני אהיה מרדני, אני לא אתחיל בגסטה ברלינג, אני אתחיל מהחינוך שקיבלתי מאבא שלי. אבא שלי היה קומוניסט עד ימו האחרון, סטליניסט שתיאב את הקפיטליזם ואת הכל, וגדלתי על גורקי. אני כבר אמרתי לך קודם שבעצם סיימתי לקרוא את כל הספרים בספריית הילדים בגיל 11 וחצי, ובגיל 12 קיבלתי אישור להיכנס לספרייה של המבוגרים.
בספרה או שזה הספרנית?
מה?
הספרנית ישרה לך או הספר?
היה, ועדת חינוך ישבה בקיבוץ, את יודעת, כן. כל שם ועדות כן. מאשרות, זה הקיבוץ של פעם, היום כבר אין ועדה, יש דברים אחרים לא פחות רעים, וישרו לי לקרוא את, ואני קראתי את גורקי, ואבא שלי כיוון אותי במיוחד לסיפור מאוד עממי ידוע שלו, נקרא לרה המקולל, זה איזשהו טיפוס ש... בורח למדבר, הוא אנטיפט, הוא שונא אנשים, ויש איזשהו קטע שהוא פתאום מתאהב באנושות ובאנשים, והוא מוציא את הלב שלו מהחזה ומאיר את החושך עם הזה. זה סימא אותי, זה הפך, באמת, גסטה ברלינג עשה לי אותו הדבר, בעצם. זאת אומרת, זה דמות של בן אדם שהוא מרדן, הוא בועט, הוא בועט במוסכמות, הוא קומר, וסלמה לגרלף כתבה, היא כתבה המון סיפורים, גם ירושלים, מי אם את מכירה על המושבה השוודית בירושלים, ששוודים שעזבו מאיזשהו כפר והלכו להתיישב בירושלים. היא לא כתבה רק על מסעות האווזים של נילס אולגרסן. כן. גסטה ברלינג זה ספר, זה מיתולוגיה. זה אפוס מאוד מאוד גדול עם סיפורים מאוד מרשימים של בן אדם מאוד מרשים.
הוא מרשים כי הוא בעצם באיזשהו מקום גירשו אותו, הוא הולך לחפר על איזשהו דבר שהוא עשה כביכול.
כל אחד מאיתנו, כמו שקפקא אמר, צריך לחפר על משהו. כאילו, אפילו אם לא עשית כלום, אתה צריך לחפר. ונכון, זה מוטיב מאוד מאוד חזק, אבל... כאילו, מה שרצתי בו זה גם את היכולת שלו להוביל, לא רק להתמרד, ולא רק להתייסר, ולא רק, והוא באמת כל הזמן, כל הדרך הוא איזושהי דמות מאוד טרגית, מאוד, ומאוד מרשימה. הוא לא מאבד את ה... כמו אבא שלי. אבא שלי היה בדיוק כזה.
באיזה אופן הוא היה בדיוק כזה?
הוא היה כזה כי הוא... אני חושב שמה שהכי הרשים אותי אצל אבא שלי, או מה שהכי הרשים אותי אצל גסטה ברלינג, זה שלא משנה באיזו סיטואציה הוא נמצא, הוא לא הפסיק להיות בן אדם. הוא פשוט, גם כשאבא שלי גסס מסרטן וכבר לא נשאר ממנו כלום, הוא עדיין היה בן אדם. זה היה מאוד מרשים.
נדבר עוד מעט על מה זה להיות בן אדם, הזהו.
כן.
הזהו. אדם, אנחנו נשמע את השיר הבא, בינתיים, נעקל את דבריך, דודו, של להקת דדה, This is the day. זה היום.
This is the day, this is your life will surely change.
השאלה השלישית בשאלון שלנו, הוא הספר שהיללו אותו ולא היה שווה את ההילולה, והתשובה שלך, דודו, הייתה כל הספרים של פול אוסטר.
הספרים של פול אוסטר. בכתבה בידיעות אחרונות, מאוגוסט 2019, ממליץ עמרי חורש על חמישה ספרים של פול אוסטר שחייבים לקרוא. הטרילוגיה הניו יורקית, ספר האשליות, לוויתן, שגיונות ברוקלין, והמחברת האדומה.
אבל לעומת זה, כששאלתי אותך על יצירת מופת שהשפיעה על האנושות, התשובה שלך הייתה התנ"ך והתלמוד.
כן. אבל אני עדיין חייב לאיזושהי מילה קטנה על פול אוסטר, רק כדי שהוא לא יצא
פגוע וקוראיו וקוראותיו.
כן, שלא ייפגע.
כן.
לגמרי במקרה לפני קרוב לתשע שנים, באמצע, לא באמצע, אפילו לדעתי בעמוד הראשון או השני של פול אוסטר, אני גמרתי לקרוא פרוזה. זה פשוט התייבשתי לגמרי. לא הבנתי מה הוא רוצה מהחיים שלי. אני קורא פרוזה לדעתי מגיל שש. ובאמת זה היה כל כך לא מעניין ולא תכליתי ולא הולך לשום מקום. כל מה שאמרתי על החיים ועל המוות, אז באמת מאז אני קורא רק שירה ופילוסופיה בשנים האחרונות, ואם אני חוזר לתנ"ך ולתלמוד, אני חושב ש...
בוא נתמקד בתלמוד. תנ"ך קיבל מספיק תוארים. בוא נתמקד בתלמוד שעוסק בהלכה. האם ההלכה מלמד אותנו להיות אנשים יותר טובים, דודו? וגם אתה עוסק בזה הרבה.
זה תלוי באנשים. כאילו, בהלכה אפשר להוציא הכל. אי אפשר לנתק את התלמוד מהתנ"ך, כי בעצם התלמוד בא להתאים את התנ"ך לחיים. כי התנ"ך הוא כאילו אסור לשנות אותו, והוא בלתי הוא נצחי. אבל כדי להתחבר להווה מסוים, אתה צריך בעצם איזושהי שיחה איתו, עם התלמוד. עם התנ"ך. והתלמוד הוא הפילטר שמחבר את החיים אל התנ"ך. עכשיו, יש המון חלקים בתנ"ך שאני לא מת עליהם. התנ"ך הוא ספר מאוד אלים. אלוהים בו הוא פשוט שטוף רצח. כל הזמן הוא עסוק בהשמדת אנשים וגם את האנושות והכל.
אבל אתה לומד תלמוד, אתה כל הזמן לומד וגם מלמד?
אבל מהתלמוד אפשר להוציא את תורת המלך, למשל, או את ברוך הגבר, או כמו שהרב עידו אלבה מקריאת ארבע כתב מאמר, הטוב שבגויים הרוג, גוי, יהודי שהורג סתם גוי, לא חל עליו, לא תרצח ושופך דם האדם. אז זה באמת, אפשר להוציא את זה מהתלמוד, אבל בתלמוד יש גם באמת את ה... בהרבה מקומות, לפעמים מאוד נידחים, בעיקר היום, כשבחברה הישראלית, הלייטמוטיב, הדבר הכי משפיע זה תורת המלך. איפה שאתה לא רואה את זה, בלוד ורמלה, אתה רואה את זה ביפו, אתה רואה את זה בהמון מקומות, שבהם גרעין תורני מוליך את ההמון, את הספסוף לפגיעות, וזה הדדי, כי זה, הם לא יישבו בשקט ואנחנו לא נשב בשקט, וזה לא ייגמר.
אבל המוטיבציה שלך לעסוק בהלכה, בתלמוד.
המוטיבציה שלי זה בגלל שמכל המקומות שאני אוסף את כל הדברים שהאבות שלי מדברים אליי. הסבא שלי, סבא דוד, נשרף באושוויץ, וסבתא רחל. האנשים האלה מדברים אליי בשפה של התלמוד, כי הם אומרים לי את המשפט הכי בעיניי משמעותי, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. ואני חושב שזה בעצם מנטרה לחיים, לפחות בשבילי. במקומות, זה לא חוכמה להיות בן אדם כשכולם בני אדם מסביב. אבל הכוח, היכולת להיות אדם במקום שאנשים מפסיקים להיות בו אנשים, זה המקום הכי משמעותי, ואת הדברים האלה אני מוצא בתלמוד. זאת אומרת, גם ויקטור פרנקל, כשהוא כתב את אדם מחפש משמעות, והוא מדבר על, על באמת ממחנות ריכוז לאקזיסטנציאליזם, אז בדיוק על הדברים האלה הוא מדבר. אני חושב שבעצם אין לך יהודי, לא משנה, אפילו אם זה איינשטיין, שלא מושך את האנרגיות שלו, שאותנו מפעיל כדי לייצר דברים מתוך התלמוד, כולל בביקוע האטום. ביקוע האטום זה החז"ל המציאו את זה בעצם, כשהם לוקחים פסוק ומפצחים אותו לרכיבים הכי קטנים שלו.
אבל דודו, מעניין איך אתה אומר לי, חוזר אל התלמוד, כשאני כבר שומעת שאתה מדבר רדוקציה של החיים שלנו דרך השואה. אני... אולי זה מתחבר לספר האחרון, לספר הבא שרציתי לשאול. רציתי לשאול אותך על הספר שגרם לך לבכות. איזה ספר אתה זוכר מלפני 10 שנים גרם לך לבכות?
כינוס הבוגרים של פרנץ ורפל. כינוס הבוגרים...
כינוס הבוגרים, תרגום, מחבר פרנץ ורפל. מתורגם מגרמנית על ידי ישראל אלדד, בהוצאת המתמיד 1955. חבורת בוגרים נפגשת לאחר עשרות שנים, והעבר הטרגי של אחד מהם עולה וצף בעת החיבור מחדש.
דודו, הספר הזה נכתב על ידי פליט בעצמו. הוא היה בן דורו של קפקא, הוא מת מהתקפת לב כי הוא הצליח לברוח, אז הנאצים לא רצחו אותו, הוא הצליח להגיע לארצות הברית, אבל הוא עוד לפני השואה כתב את 40 הימים של מוסדג, ובעצם ניבא את השואה. אני רוצה לשאול אותך, אני עוקבת אחריך 40 שנים, אתה איזושהי, גם אני מהקיבוץ המאוחד, אתה נולד באשדות יעקב מאוחד, אתה מין דמות מחנך ואנרכיסט ונושא לפיד, ונושא את רוח האדם הזאת שדיברת, שאמרת שזה מוביל אותך, שאתה מוקח מאבא שלך. אבל אנחנו היום כבר בני סוף ה-60 ו-70, וקורים דברים איומים, ואני רוצה לשאול אתכם, לא נכשלנו. לא נכשלנו ברוח הזאת שהיינו צריכים לתקן פה דברים בישראל.
קודם כל כן. זאת אומרת, אנחנו תמיד נכשלים. אני חושב ש... אבל כישלון הוא גם מקום שאפשר לצאת ממנו בכוח מאוד מאוד גדול. אני חושב שיוסף חיים ברנר, אני לא המצאתי את זה, את המקום שהייאוש הוא מקום שממנו צריך לבוא ולהגיד אף על פי כן ולעלות ולהילחם את מלחמת הקיום ומלחמת החיים. ופרנץ ורפל מחזיר אותי למקום הזה, כי אלזה לסקר שילר כתבה שיר לפרנץ ורפל, היא כנראה גם מאוד אהבה אותו, בשיר היא כותבת שהוא חמוד ורגיש ועדין, ואני חושב שזה המקום שבו בעיניי, שוב פעם, לא ברמה הגזענית, אבל בעיניי זה מאוד יהודי. מאוד יהודי בעיניי שפרנץ ורפל וג'ורג' סטיינר הסתכלו על המין האנושי בהכללה, לא בהפרדה גזעית. הם אמרו, אנחנו חלק מכל האדם, אולי בגלל שתמיד נרדפנו, אולי בגלל ש... יש פה סיפור אחר במדינת ישראל. הסיפור הישראלי הוא הרבה יותר סבוך והרבה יותר מורכב, משום שיש לנו פה חוסר יכולת ליצור סינתזה בין הישראליות שלנו והיהודיות שלנו. והחוסר יכולת הזה של ליצור את הסינתזה הזאת בין ישראליות ליהודיות הוא בדיוק, שוב פעם, אם אני חס לפוליטיקה, זה המקום שארתור פינקלשטיין, היועץ של נתניהו, אמר לו, אתה רוצה להיות, לבדל את עצמך? תיצור הפרדה בין היהודים והישראלים. עכשיו, הוא עלה על נקודה מאוד משמעותית, והוא עשה את זה, כשהוא אמר ולחש באוזן של הם שכחו להיות יהודים וכל הדברים. כן. ומאז אנחנו רואים, יש לנו פה מלחמת אזרחים בין יהודים
מלחמת
וישראלים.
מלחמת זהות בעצם.
עכשיו,
אנחנו נעצור פה
כן.
את הדברים הקשים האלה, השאלה הייתה קשה, נעבור מיד לספר האחרון שהצחיק אותך, ו...
1, 2, 3, 20 שנה לתחנה רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
משדרים מהשטח או מהאופן 24/7 פן 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 בכל רחבי הסקאלה זה המקום הכי נכון 105.3 רדיו כל הגליל העליון
שלום, תודה שחזרתם אלינו. פה אורית פרג בשיחה עם דודו פלמה, ספר על הספרים. הספר האחרון שדיברנו עליו היה מדכא ושואתי, ואנחנו עוברים לספר הבא, שהוא הספר האחרון שיצחיק אותך, דודו, ואתה בעצם, האנשים שמכירים אותך יודעים שאתה מאוד מצחיק, ואחר, והספר שהיה...
מלכוד 22 של ג'וזף הלר.
מלכוד 22, תרגום. מחבר, ג'וזף הלר. מתורגם מאנגלית על ידי בני לנדאו ובני הדר. בהוצאת ביידן 1961. הוא רומן סטירי אנטי-מלחמתי שעלילתו הדמיונית מתרחשת בזמן מלחמת העולם השנייה באי פינוזה באיטליה. והוא עוסק בשאלת אי שפיותה הגלובלית של המלחמה. הספר זכה להצלחה עולמית ונחשב לאחת היצירות הספרותיות הבולטות במאה ה-20.
דודו, את מלכוד 22, אני עצמי חרשתי עליו כל כך הרבה שיכולתי לפתוח אותו ולראות שורה ולדעת באיזה עמוד זה. אבל לפני כמה זמן קראתי אותו והוא היה פחות מצחיק בעיניי. אז אני רוצה לשאול אותך ראשית, אם אתה חושב שהומור זה דבר חולף? ואחרי זה אני אשאל אותך גם, למה לפי דעתך הוא כל כך חשוב? למה הוא כל כך במאה ה-20, אחד הבולטים? אבל נתחיל עם הומור.
הומור זה בעצם הדבר שעוזר לנו להישאר בחיים, כשהחיים נעשים בלתי נסבלים, בגדול. אני חושב שכמעט, אני יכול להעיד על עצמי בתור ניצול משפחת שואה, כי כששואלים, אני לא ניצול שואה, אבל אני ניצול משפחת שואה. ואחד הדברים הכי חזקים של ניצולי משפחות שואה, זה לפעמים לנסות להתייחס בהומור לשואה. אז כאילו, אני זוכר שפעם סיפרתי שבכיתה ו' שיחקנו כדורסל נגד הילדים של כיתה ו' של לוחמי הגטאות, והם ניצחו אותנו כי היו להם 6 מיליון אוהדים שרופים. אז כאילו, עוד פעם, אז זה...
היו המון בדיחות,
אני יודע, יש המון בדיחות. עכשיו, אני חושב שמה שג'וזף הלר עשה בספר הראשון שהוא כתב, שבעצם אולי חיסל לו את הקריירה, כי הוא כתב את הספר הכי טוב של החיים שלו, אחרי זה הוא...
כתב על אלוהים,
זה לא היה Catch 22, זה לא היה הדבר הנורא חזק הזה, שאני מוציא אותו גם בפעימה וקו. לא יעזור, זאת אומרת... הוא כל כך מורכב ונראה כמו החיים שבאמת אתה, ואני חושב שאחד הדברים שמרחיקים את הקהל של היום ממלכוד 22, זאת העובדה שאנחנו הרבה יותר רחוקים ממלחמת העולם השנייה, ואנחנו בעצם בתנועה שעושה תרבות אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה התקרבות מאוד גדולה להומניזם, כי זה היה ברור, אנחנו באים מהתופת הרצחנית של מאות מיליונים נרצחו בכל העולם, בתוכם 6 מיליון יהודים שנשרפו, וכמו שאני אמרתי לגבי שואת הארמנים בארץ, שואת הארמנים מתייחסים אליה רק אם עובר חתול שחור בין ארדואן לביבי, ובשאר המקרים מתנקרים לה לגמרי, ואותנו לימדו בבית ספר רק לספור עד 6 ולא יותר, אבל באמת היו עוד מקומות שבהם העולם התייחס בצורה קרה ואדישה ורצחנית של בני עם אחד לבני עם אחר, ואין שום סיבה להסתיר את זה, וההומניות הזאת שהאנושות, ה-new school, הקבוצת פרנקפורט שפרחה בארצות הברית, כל הדברים האלה קרו בגלל הקרבה למלחמת העולם השנייה. ולקח זמן והתרחקנו ושכחנו, ואין לי ספק שאם היו היום בונים מחדש את ציר הרשע ואת בנות הברית, אני לא בטוח איפה מדינת ישראל הייתה היום, אם היא הייתה, אם אנחנו מסתכלים על אנשים שמרכיבים אותה ומובילים אותה, אני כמעט בטוח שהם היו מצטרפים לציר הרשע בקלות רבה.
אז הנושא של רשע מיד נמצא לי בשאלה הבאה, לספר, שאלה מספר 7. הספר הראשון שאתה זוכר, ואתה אמרת לנו שזה היה ברמלי של צ'וקובסקי, בתרגום נתן אלתרמן.
ברמלי, תרגום, מחבר קורני צ'וקובסקי, ומאייר בהוצאה העכשווית דוד פולונסקי. מתורגם מרוסית על ידי נתן אלתרמן. הספר ברמלי יצא לאור בשנת 1927 ברוסיה, ולפני כ-75 שנים, בשנת 1946, יצא לאור בפעם הראשונה בהוצאת עם עובד. בזכות החריזה מדויקת והמרגשת, השופעת הליצות, דמיון והמצאות לשוניות, נהיה הספר נכס צון ברזל של ספרות הילדים בישראל.
זו שאלה שלי אליך, דודו, זה איך והאם אפשר לאהוב יצור שהוא רשע?
כן, בהחלט. אני חושב שאחד הדברים היפים שאתה לומד מספר כמו ברמלי, זה שגם רשע הוא, שוב, אני חייב להיכנס לתלמוד. בתלמוד יש מדרש נורא יפה על ברוריה.
הפמיניסטית היחידה.
הפמיניסטית היחידה ששילמה על זה בחייה כמובן. כן. והיא הייתה נשואה לרבי מאיר, ורבי מאיר לומד תורה בלילה, ויש בריונים בטבריה כמו היום, שעושים רעש למטה, והוא מתפלל שהם ימותו, והיא אומרת לו, למה אתה מתפלל שהם ימותו? הרי כתוב, חטאים איתם הוא לא חוטאים. ואז בעצם יש לנו פה את בדיוק את הדבר הזה. זאת אומרת, האם הבן אדם יכול להתהפך? גבר, כשהוא נפגש בקושי בחיים, אז הוא אומר שימותו. אישה ברוריה באה ואומרת, בוא תחנך אותם, אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם. תעשה להם, תשנה אותם, אל תזה. ואני חושב שזה המקום של ברמלי, כי הוא אוכל אדם, אבל בסוף הסיפור הוא מחלק מגדנות לילדים, ואני חושב שזה מסר נורא יפה. מסר נורא יפה. אל תהרוג אותו, הוא לא רע. הוא שונה ממך. זה לא סיבה להרוג בני אדם.
ברוריה, כן, היא הביאה את האהבה. זה מאוד פמיניסטי מצדך, דודו, ואנחנו נדבר עכשיו בשיר, לא אנחנו, אלא אברהם חלפי. הטור מצחך.
הטור מצחך זהב שחור,
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
מצחך מתחרז עם עיניים ואור,
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהיה חייב להישיר.
חלוקך ברות צמרירי ורח,
את בו מתעטפת תמיד לעת ליל, לא הייתי רוצה להיות לך אך.
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך,
ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו התשעה. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק, ואני שלא פעם מפית בך בשקט, אין כל דברים שוכח הכל אודות אחרים. שוכנת נפשי בין כותלי ביתך,
ושבויה
בין כתב
עלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. פרוס חלומי כמרבד לרגלייך,
צעדי אהובה על פרחב פסיעותייך, לבשך חלוקך ורוד לעת לייך.
עטור מצחך זהב שחור,
עטור מצחך זהב שחור,
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר,
מצחך מתחרז עם עיניים
ואור, אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשיר.
דודו, את השיר "עטור מצחך" זה היה לפי בקשה שלך, וזה באמת, אני חושבת, השיר הכי יפה שיש בישראל, ואת המילים שלו כתב אברהם חלפי, והוא הצליח ליצור את המערכת הנפלאה שיש בשירה, שלוקחת את המציאות עוד יותר לאיזשהו מקום אחר, ואתה אוהב את אברהם חלפי.
אני שרוף על אברהם חלפי, אני חושב שהוא המשורר היחידי שהייתי מוכן ללכת איתו מכות, עליו מכות עם דורי מנור, שכתב ביורצייט שלו, שאברהם חלפי היה משורר קטן, מתחנף לקוראים, כל מיני דברים כאלה, מאוד הרגיז אותי. אני חושב שהוא, יש קלוד לוי שטראוס, הוא כותב בחשיבה הפראית ש... אדם חווה חוויה אסתטית כשהוא חווה מיניאטוריזציה של הבריאה. והוא מביא בתור דוגמה...
קלוד לוי שטראוס הוא אנתרופולוג, והוא
כן,
הוא
כן,
אומר
פילוסוף,
ש... ופילוסוף, והוא אומר ש...
ויכוח עם סרטר, הוא אומר שאדם חווה חוויה אסתטית כשהוא... רואה...
זו חוויה מוקטנת של הבריאה.
מוקטנת של הבריאה,
כן.
והוא מביא בתור דוגמה את הקפלה הסיסטינית, את הציור של מיקלאנג'לו. על זה. ואני כתבתי שיר על מיקלאנג'לו, ואני חושב שזה מאוד מתחבר גם לאברהם חלפי וגם לקלוד לוי שטראוס, המיניאטוריזציה, כי אברהם חלפי הוא כל כך אנושי, הוא כל כך, אפילו שהוא כותב על ציפורים או על טוקי יוסי, או, זה אנושי. והטור מצחך זה שיר אהבה מוחמצת לגמרי, אבל כל כך יפה וכל כך אנושי שאפשר רק לבכות עם זה.
אולי תמיד אנחנו, ועם אהבה כן. גדולה היא המוחמצת, אבל
נכון.
תקרא את שלך.
עכשיו מיקלאנג'לו. אלוהי מיקלאנג'לו כרגיל, זה מתחבר אצלי גם למלחמת יום כיפור. אלוהי מיקלאנג'לו. פגשתי בו לראשונה בקפלה הסיסטינית בשנת 1978, במאה הקודמת, לפני 41 שנים. זה היה 5 שנים רעות מדי אחרי מלחמת יום כיפור. ואני יצאתי במשלחת מטעם עצמי לגלות היש חיים אחרי המבול. רומא קיבלה את פניי גשומה ומאורפלת. המפלצות המסתרגות במזרקות האבן ירקו באדישות צילוני מים באוויר הקר והזר. בפנים התקרה הנהדרה נפרסה מעליי כחופת יקום מסתחרר. מבטי שוטט רצוב ושוב, כחדור מסונבר שהלך לאיבוד ברולטה קוסמית. לפתע ראיתי מעליי את פני אלוהיו המשתוקקים לגעת של מיקל אנג'לו, ומאז אני לא עושה לי אלוהים אחרים על פניו.
דודו, השיר הזה גם, יש בו שתי שורות, גם שורת הסיום, שבו אתה אומר, אני לא עושה לי אלוהים אחרים על פניו של מיקלאנג'לו, יש בו כל כך הרבה חתרנות מול מושג האלוהים שאתה עוסק בו, שנים של לימוד וחקר, שעצם ההתנגדות למושג היא מייצרת כל הזמן חשיבה עצמאית, והיא אולי מתחברת אל המשלחת מטעם עצמך, שזה העמידה של האחד. ויחד עם זה, לפני איזה שבועיים עשית חשיפה על הספר שלך, וגם של עודד פלד, המשורר השכן שלך בכפר הנשיא, ויוריק ורטה, המשורר בעצמו, אמר עליך שאתה מחזיר את האנחנו אני, כאילו, כל, אנחנו, הדור שלנו, כאילו, פירק את האנחנו, והיינו אני, והוא אומר, אתה לא, אתה עושה את האנחנו, ואני חשבתי לעצמי שאתה מביא, כאילו, סוחב על גבך את ההמשך, מה שאמרת, אתה ניצול של שאתה ניצול של משפחה, ניצולת שואה, אתה סוחב אותם עוד מהים, אתה הם, אתה ממשיך אותם, ו... השאלה הבאה שרציתי באמת לשאול אותך, שאלה מספר 9, זה ספר שמזכיר לך את עורך.
כן.
וענית על זה? אתה זוכר מה שענית?
כן, בית הבובות ו...
בית הבובות, ספרות מקור. מחבר קצטניק, 135633, שם העת של יחיאל דינור. יצא לאור בשנת 1953, בהוצאת דביר. הרומן מתאר את סיפורה של חטיבת השמחה, יחידה שהורכבה מנשים יהודיות צעירות במחנות הריכוז הגרמניים, שנכלאו במחנות על מנת לספק שירותי מין לחיילים הנאצים.
דודה, זה דורש כל כך הרבה אומץ. המענה שלך הקטן לשאלון שלנו, אתה יכול לדבר יותר על זה?
על מה?
על מה שאמרת, אמרת שאביך זה כתבי לנין, וזה על כן. כך כבר דיברנו קודם, אבל על אמך לא דיברת, והצעת את בית הבובות מתוך הסדרה של קצטניק, שהיו כן, שם כן. עוד ספרי זוועה.
תראי, אמא, אני גדלתי בבית מאוד קשה בעצם, כי אמא שלי, רוב החיים שלי בילדות, הייתה מאושפזת בחלק גדול מהזמן במוסדות סגורים, כי הייתה פגועת נפש, ואחר כך במסודות, במקומות קצת יותר פתוחים, כמו שלוותה, ויש עוד כמה מקומות בארץ שהיא הייתה יכולה לנוח בהם. ובאמת, באיזשהו מקום, הסיטואציה הזאת היא סיטואציה שהיא, גם אני וגם האחות שלי, שני ההורים שלנו היו אנשים ש... כאילו לא ויתרו לחיים, לאבא שלי הייתה משפחה ואישה ושלושה ילדים שנספו בשואה, לאמא שלי רק לא בזמן התברר לנו שהיא הייתה נשואה למישהו במלחמת השחרור, לפני מלחמת השחרור, היא כנראה פגשה אותו בקפריסין, הגיעה לארץ, שלושה חודשים אחרי זה הם התחתנו, ושלושה שבועות אחרי זה הוא נהרג בשיירה לירושלים, וחצי שנה אחרי זה היא נפגשה עם אבא שלי, ואני התחלתי להיווצר, ו...
סיפור מדהים ששיתפת בפייסבוק.
כן, לכן אני זוכר ששוב פעם, לא ברמה של ציניות, אבל ברמה של כנות, כשבזמנו בשנות ה-70 היו את הסדנאות בהפעל, לא יודע אם את זוכרת את התקופה.
אני זוכרת.
אז בעצם כל אחד היה, המטרה הייתה יושב, כל אחד, אמרו, המטרה הייתה שכל אחד יגיד את שמו ויגיד משהו שמגדיר אותו. אז כולם אמרו, בלה בלה בלה, ואני אמרתי, אני דודו פלמה, ואני בן ערובה. עכשיו, בן ערובה בשתי משמעויות, כי גם בן ערובה באלף, כי ההורים שלי באו מהערובות, אבל גם בן ערובה בעין, כי אני הייתי בן ערובה...
בדיחת לוחמי הגטאות, כן.
בן ערובה של תולדות החיים שלי. לא יכולתי לברוח משם, לא אני ולא אחות שלי. המקומות שאני חושב שבהתחלה חשבתי שאני בורח אליהם, או בעצם זה היה המקומות שלקחו את כל המקומות הקשים שהיו לי בנשמה, וגרבו לי להתפרקות של שלוש פסיכולוגיות באורנים, מגיל 16 עד גיל 18, אז את המקומות האלה, זה היה המקומות של יצירה, זה ציור וכתיבה, ואני חושב שמאז באמת, אני הפסקתי לפחד להיות כמו אמא שלי, ואני, אין לי בעיה להיות כמו אמא שלי. אני באמת לא, האחות שלי נורא מפחדת.
מעניין, אבל איך אתה באמת המשלחת מטעם עצמך, ואיך יוריק אמר עליך שאתה מסמן את אנחנו. אנחנו נסיים בשאלה 10, והיא הספר שהיית רוצה שיהיה במדף אצל ילדיך. ועל כך ענית על הרוחנים באמנות של קנדינסקי, שזה מאמר שנמצא בתוך קובץ של קבוצת הפרש הכחול, נכון? אז מה קנדינסקי דיבר על האמנות כאיזושהי חיבור בין מוזיקה וצבע וכל האמנויות, איך אפשר בכלל לחבר את הרעיון הזה לחיים שלנו כאן ועכשיו?
אני לא חושב שצריך להתאמץ. קנדינסקי אמר משהו מאוד דומה למה שאומרים בתלמוד לגבי התעלות רוחנית. הוא באיזשהו מקום בעל הרוחניות באומנות, הוא אומר שבעצם צריך לדמיין את התרבות כאיזושהי פירמידה שכל הזמן מתקדמת למעלה וקדימה. לפירמידה יש קודקוד. בקודקוד יש את האוונגרד. האוונגרד יוצר למען העתיד, לא למען הווה ולא למען העבר, ובגלל זה אף אחד לא מבין אותו, וכשהאימפרסיוניסטים ציירו את הציורים הראשונים שלהם, אז המבקרים כתבו שקופים ציירו את זה ובלה בלה בלה. אבל אם מישהו רוצה להחליט שהוא מצייר לבסיס של הפירמידה, אז הוא מנסה למצוא חן או לקלוע לטעמם של הרבה מאוד אנשים. הוא לא באמנגרד, זה צריכים גם כאלה. אבל הם, כשהפירמידה מתקמת...
אני מפסיקה אותך פה, והוא רוצה להגיד לך שהייתה לי שאלה על רב מחר, ובעצם אתה עונה לי מי שמדבר אל הבסיס של הפירמידה, הוא כותב אל הבסיס, הוא כותב את הרבי מחר, אבל תפקיד האומנים הטובים, יש להם תפקיד של שליחות, והם צריכים, לשם אתה חותר כאומן?
אני לא אהיה רע עד כדי כך להגיד שהאומנים צריכים להיות רק אוונגרד, כי אני חושב, תראי, בח השתמש, לקח את כל המגבלות של המוזיקה ויצר מוזיקה גאונית. בטהובן שבר אותן, את כל הקונבנציות. עכשיו, שניהם היו גאונים. האומנות מתפתחת על ידי השבירה שלה ועל ידי זה שיש אנשים שלוקחים את מה שנוסד מחדש, ומבססים אותו. אלה הקונפורמיסטים, הם חשובים. כי אחרת, אם כל הזמן נפרוץ קדימה, לא יהיה יותר מה לפרוץ. וזה מאוד מאוד חשוב.
נכון.
ובגלל זה המאמר של קנדינסקי חשוב. כן.
זה פרדוקס מובנה. דודו, אני מגיעה פה לסוף התוכנית לצערי הרב. כן. ורוצה להודות לך על המקום ששיתפת אותנו גם בתוככי נפשך וגם בעמדותיך, וגם להגיד שוב שיש תפקיד לאומנים שהם לפיד בראש המחנה. אנחנו שם.
יש
אנחנו
עתיד.
יש עתיד. אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, ספר על הספרים, שאלון זהה, שאנחנו שואלים אנשים, כל תוכנית תהיה עם איש או אישה אחרת, שאנחנו נשאל אותם 10 שאלות. אני רוצה להודות לטכנאי ארבל פראג. אני אורית פראג, יש קשר, מודה. ואנחנו נסיים עם שיר של ון מוריסון, Days Like These, שדווקא מדבר על ימים יותר טובים. שיר עם תקווה, אם יש עתיד.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry,
There'll be days like this. Well, you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Oh, no, no. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.